ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
עכשיו 4:04, ישראל במלחמה, יום ה-193. אנחנו איפה הכסף? מדד המחירים לצרכן שעלה החודש ב-0.6%, הפתיע לרעה ומעלה לא מעט סימני קריאה. אינפלציה עולה, התייקרויות במשק, החל ממוצרי החלב שבפיקוח, קורנפלקס לסוגיו, אבקות כביסה, טואלטיקה ועוד עשרות מוצרים בסיסיים. כולנו פוגשים את זה מול המדפים בסופר יום-יום. סל הקניות הממוצע התייקר בגדול, וזו רק ההתחלה. בקרוב גם מחירי המים יעלו, טורקיה מטילה אמברגו על חומרי בנייה ומוצרים נוספים שישראל מייבאת ממנה שנים, מחירי הדירות מזנקים, ייקור המים מייקר את מחירי החשמל, הדלק כבר מגרד את ה8 שקלים לליטר, איך שלא תסתכלו על זה, זה יישאר פה לא מעט זמן. נגיד בנק ישראל שלא הוריד את הריבית החודש וכל מיני אינטרסנטים התנפלו עליו מיד, יודע למה הריבית ככל הנראה לא תרד בקרוב. הפרופסור אמיר ירון הוא בינתיים המבוגר האחראי ששומר על כלכלת ישראל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' סולק היום מוועידת ישראל היום, לא רצו לשמוע ולא רק מסיבות פוליטיות.
אני בשביעי לאוקטובר בערב קיבלתי החלטה לא לחזור בשום צורה שהיא לשישי לאוקטובר. אני לעולם לא אהיה הצד השני למריבה שלכם.
וזו אגב לא הוועידה הראשונה ששר האוצר מסולק ממנה, לאחרונה, לא רוצה להתעמת עם עניינים עקרוניים, לא היה מזיק לסגור למשל כמה משרדים מיותרים, כמו שאנשי האוצר המליצו לשר, זה היה יכול להיות אחרת, בינתיים זה עולה לנו ביוקר. אז מה אומרים המספרים על מצב המשק בעקבות עליית המדד? נשאל את הפרופסור ירון זליחה, לאן עוד ימשיכו לעלות מחירי הדיור ולא רק בתל אביב? נשאל את רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים. חברת הלואו-קוסט, איזי ג'ט, משעה את טיסותיה לישראל עד 27 באוקטובר 2024. איך ההחלטה הזאת תשפיע על אלפי נוסעים שכבר רכשו כרטיסי טיסה לחופשת פסח ולקיץ הקרוב? נשאל את ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה. איפה הכסף? עורכת יעל לילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. כל ההבטחות שלנו מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור, חברת הלואו-קוסט איזי ג'ט משעה את טיסותיה לישראל עד 27 באוקטובר. יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות, אומר לאיפה הכסף שמשרד התחבורה חייב לטפל בעניין מיידית.
אין תוכנית היום במשרד התחבורה שמתייחסת לנושא של תעופה לישראל וממנה על ידי כל חברות תעופה הזרות כעניין אסטרטגי, מכיוון שאם לא תשים לכאן זה אומר שהאויבים שלנו מנצחים, ואין שום תוכנית שמבררת מה הבעיות, רוצה לפתור אותם ומעודדת אותם להגיע לישראל. וכך אנחנו נראים מבודדים, ואנחנו גם לא מנסים לטפל בזה, ואפשר לטפל, ואפשר לפחות לפתור את זה חלקית.
חברי הקרטל שתאמו מחירי מסעות לפולין ירצו עונשי מעצר, ואת המשפט המחוזי מרכז גזר את העונשם שבין 5 ל-7 חודשי מאסר לחברות הנסיעות הלל וגשר, לאחר שהודו במסגרת הסדר טיעון בפרשה הזאת. חקירת התיק נעשתה על ידי הרשות לתחרות וחוקר היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית במשטרה. החברה הממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ העניקה פיתוח ברבעון הראשון אישורים לביטוח אשראי בערבות מדינה בהיקף של למעלה מ3 מיליארד שקלים. מנכ"ל החברה דודי קליין אומר שלמרות המלחמה יש התאוששות בקרב היצואנים.
בחודשים האחרונים אנחנו רואים גידול בהיקפי הייצוא הישראלי, בעיקר בסקטור הביטחוני, אבל גם בסקטורים נוספים, כמו תשתיות, אנרגיה, חקלאות ובריאות. כתוצאה מהמחאות שהיו נגד ישראל בעולם, ראינו מספר תופעות של קונים שהעדיפו לא לעבוד ישירות מול יצואנים ישראלים. זה קרה בעיקר בטורקיה ובדרום אמריקה, אבל כרגע התופעה הזאת נמצאת בשוליים. אני מעריך שלאחר האטה מסוימת אחרי המלחמה, נראה התאוששות והמשך צמיחה של הייצוא הישראלי במהלך השנה.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד מתחילים. דיברנו על המדד, נגיד שלום לפרופסור ירון זליחה, ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו. ירון זליחה, שלום.
אחר הצהריים.
שלום, שלום. אז קודם כל, סיבות לאינפלציה, בואו נעשה איזשהו פירוט ככה בשפת בני אדם.
האינפלציה נובעת משני מקורות שונים. מקור ראשון הוא כמובן הדיור, שכבר כמעט חצי שנה חזר לעלות, ובקצב הולך ומחריף, אנחנו כבר מגיעים לעלייה חודשית של 1%, ולמי שאחוזים לא עושה לו הרבה שכל,
מספרים.
נסביר במספרים, בדיוק. שכל אחוז זה עלייה ממוצעת לחודש של 20,000 שקלים במחירה של דירה ממוצעת.
המון כסף, המון כסף.
או במילים אחרות, זה טירוף.
כן.
עכשיו, העלייה המחודשת במחירי הדיור נובעת, כפי שכבר הסברתי ברעיון שערכתם איתי לפני שנה, מהחולשה בצמיחה. האופק של הצמיחה נחלש, בין היתר, אולי בפרט עקב מדיניות כלכלית לא תואמת את הסיטואציה, היא לא טעמה לפני המלחמה, והיא עוד יותר לא תואמת אחרי המלחמה. וכתוצאה מכך, הצרכנים, המשקיעים, צופים, צמיחה נמוכה, קרי סביבת ריבית נמוכה יותר, ולכן מייצרים ציפיות לעליות מחירי דיור, שמתבטאות בעלייה בביקושים, מתגשמות בעליית מחירים, והנה אנחנו בווישס סייקל שהולך ומתדרדר.
שזה מין לופ כזה, השאלה היא איך עוצרים את זה, ואיפה אחריות הממשלה לכל העניין הזה, פרופסור זליכה?
אחריות הממשלה היא 100% לזה. מה לעשות? היא נבחרה בשביל לטפל בנושאים האלה.
כי יש גם נגיד בנק ישראל, שאתה יודע
איך שהוא... כן, אני מדבר על הממשלה הרחבה.
כן.
כאשר אנחנו, כלכלנים אומרים ממשלה, הם בדרך כלל כוללים גם את בנק ישראל.
כי בנק ישראל איך שהוא מפגין אחריות, צריך להגיד. אם יש מישהו שמפגין אחריות, או שתגיד לי אחרת.
כן, סוס גם חמור טוב.
אוקיי, טוב. תסביר לי אחר כך למה. בסדר גמור.
הוא לא מגלה יותר מדי אחריות.
הוא יכול היה לעשות את זה אחרת? בואו נגמור...
למשל, לא להוריד את הריבית ברבע אחוז? למשל?
הוא הוריד פעם אחת וזהו.
זה פעם אחת יותר מדי. אז אני מזכיר לך שבארצות הברית לא מורידים את הריבית.
נכון.
שאומרים אותה עדיין על ריבית יותר גבוהה.
אז פרופסור ליכה, רגע, אז אתה ממליץ לו לעלות בחזרה ברבע אחוז?
אני ממליץ לו לא לגעת.
לא לגעת.
לא לייצר תנודתיות. אחרי שהוא הוריד, אל תיגע.
אוקיי, הממשלה.
שב בנחת לפחות חצי שנה.
אוקיי, ועכשיו הממשלה.
המרכיב השני, זה כמובן יוקר המחיה שנובע מהמונופולים והיבואנים הבלעדיים שחוגגים פה. פשוט חוגגים פה. הם מעלים מחירים פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ללא קשר לעלויות שלהם. יש פה פשוט הזדמנות שהמשק הזה קלו, בלי קשר למלחמה, קלו בחומות של מכסים ומכסות יבוא והגבלים עסקיים, שאם אחד מהם פתחת את המהדורה נדמה לי. אבל יש פה מאות כאלה. זה שהממשלה מטפלת אחת לחמש שנים באיזה הגבל אחד מבין 200, זה לעשות מאיתנו צחוק. ככה לא עובדים. אז התוצאה היא שהמונופולים והיבואנים הבלעדים מנצלים את הסיטואציה ומעלים עוד ועוד ועוד את המחירים, מה שמחליש עוד יותר את הצמיחה. חזרנו לסקואר וואן בהקשר של הדיור.
יפה, עכשיו
הממשלה בנוסף לזה לא תומנת ידה בצלחת ומוסיפה עוד בעיות. ראשית, סביבת המיסוי הגבוהה, גם האינפלציה מעלה את נטל המס, אבל גם הממשלה מעלה מיסים בצורה משמעותית. היא מתכננת להעלות את המע"מ כבר בראשון לחודש, נכון, ראשון לינואר, מה
אחד.
שמייצר כבר עכשיו ציפיות לעליות מיסים, שמחלישות את הצמיחה.
שזה שוב, יעלה את המחירים, וזה שוב חזר, אותו לופ לגמרי.
בדיוק.
יפה.
ומהצד השני, חוסר היעילות התקציבית, שכמה פעמים אפשר לדבר על זה, שלא זו בלבד שהם לא מקצצים בתקציב, ולא מקצצים בכספים הקואליציוניים, הם עוד מחפשים את דרכים נוספות לחלק עוד.
וכמו שאנשי האוצר המליצו לשר סמוטריץ', לסגור משרדים, לפחות שישה אם לא יותר, ושום דבר, זה נכנס מאוזן אחת ויצא מהשנייה. עכשיו, בואו נדבר רגע על המלחמה, הרי יש פה בכל זאת איזשהו אירוע שהולך ללוות אותנו הרבה שנים, ויש לזה השפעה גם על זה.
אז בואו נעשה הבחנה בין המלחמה עצמה, שהעלויות הכבדות שלה די הצטמצמו. צריך לזכור שאנחנו כבר שלושה חודשים שחררנו את רוב המילואים, קצב הקרבות ברצועת עזה ירד מאוד מאוד מאוד, ואנחנו די נכון לרגע זה במשימות של ביטחון שוטף פלוס.
100%, אתה מדבר על עזה, ואני מדברת איתך עכשיו על איראן, שזה פקטור חדש.
לכן אמרתי, בוא נבחין בין המלחמה, עוצמה מלחמתית שכרגע ירדה, ואני מקווה שתמשיך לרדת, אגם שאני מקווה מאוד שנשתלט על רפיח ומוקדם יפה ממאוחר, אבל ההשלכות של המלחמה מלמדות אותנו שאנחנו לא יכולים להמשיך ולהוריד את הוצאות הביטחון בתוצר, אלא להפך, אנחנו צריכים להגדיל אותם בצורה משמעותית. מה שמחייב מדיניות של צמיחה מהירה, אחרת לא יהיה מקורות. אז הנה אנחנו שוב פעם חוזרים לממשלה. הממשלה מתנהלת בחוסר יעילות, מעלה את יוקר המחיה, את רמת המיסים, וכמובן משפיעה לשלילה, לחיוב, סליחה, על מחירי הדיור, זאת אומרת, מעלה את מחירי הדיור,
כן.
וכל זה מחליש את צמיחה ומחזק את התהליכים האלה, ואנחנו פשוט בוויש'ה סייקל.
לא דיברנו על הורדת דירוג האשראי, שזה חלק מכל החבילה הזאת? שמייקר לנו את ההלוואות.
לא רציתי לדכא את המאזינים.
תדכא רק אותי, רק אותי.
אוקיי, אז אכן, אנחנו צפויים, אני מקווה שלא, אבל אני חושש שאנחנו צפויים לירידת דירוג נוספת של סטנדרד אנד פורס בחודש הקרוב. פועל יוצא מהעובדה שהיא יצרה כבר, או נוצר פער של שתי דרגות דירוג ביחס לדירוג האשראי העדכני של מודיס, שגם הוא עם תחזית שלילית. ואני מתקשה לראות איך סטנדרד אנד פורס מכילים שתי דרגות במצב הזה, כאשר שר האוצר עושה רושם שהוא עסוק בדברים אחרים. ואת יודעת מה, במחשבה שנייה אולי עדיף שיעסוק בדברים אחרים.
כן.
אולי קרוב פחות נזקים.
תשמע, לא, אני רק לגבי חברות דירוג האשראי, אני רק אגיד שזה, אתה יודע, שר האוצר וראש הממשלה לפחות לגבי פיץ' אמרו שלא יתערבו לנו בפוליטיקה שלנו, זה לא עניינם, הם לא מבינים בזה שום דבר. זה לא בדיוק ככה. אנחנו לא מנותקים מהעולם. כלומר, צריכים לקחת את זה בתחשיב הכולל.
תראי, אני יכול רק לציין שב-2003, בתקופה של משבר כלכלי הרבה יותר חמור, למשל, נטל החוב הממשלתי היה 100% תוצר, היום 65%, כן. הגירעון הזה היה 10% תוצר, היום 6.5%. נתניהו ואני נפגשנו עם חברות הדירוג.
המספרים כבר מתקרבים ל8 תכף, כלומר, כבר מדברים
בסדר. על... אוקיי. עדיין זה פחות מ-10.
זה נכון.
בחוב ממשלתי של 65, זה פחות נורא מחוב ממשלתי של 100. ובכל מקרה, נתניהו ואני נפגשנו עם חברות הדירוג והצלחנו לשכנע אותם לא להוריד את דירוג האשראי. כן. למה? כי שמנו להם תוכנית שהם יכלו לקנות, שהם האמינו שהיא תצליח. איזה תוכנית כלכלית סמוטריץ' שם בפני חברות הדירוג?
אין לי מושג.
ספר תהילים, מה בדיוק הוא שם להם? ומודיס גם כתבו מה הוא שם להם.
כן.
אז היה מוחלטת.
בוא נעצור כאן, פרופסור ירון זליחה.
נכון, אני חושב שדיכנו את הציבור יותר מדי.
אני שמעתי, נכנס לי מאוזן אחת ונשאר. הקשבתי והפנמתי. לפחות אני. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות, שלום שלום. רוני מזרחי הוא נשיא לשכת הקבלנים, שלום רוני.
שלום שלום,
שלום
אחר
שלום.
צהריים טובים.
אחר צהריים טובים, תכף נבדוק עד כמה מצב שלכם טוב או לא. כשאומר פרופסור ירון זליחה, למה בכלל הנגיד הוריד את הריבית ברבע אחוז, הוא היה צריך להשאיר אותה, לא להוריד בכלל, ושישב עכשיו חצי שנה בשקט ולא יעשה שום דבר. מה אתה אומר לנגיד?
קודם כל אני אומר לה, נגיד, תוריד ב-2%, וזה אפשרי.
2%? רגע,
כן,
רגע.
אני אגיד, אני גם אסביר למה.
אוקיי.
קודם כל, בנק ישראל קבע לעצמו יעד של אינפלציה של בין 1% ל-3%. גם עם העלייה של 0.6, אנחנו עדיין מסתכלים במצטבר שנתי, אנחנו בעלייה של 2.7%. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתחום יעד האינפלציה שהמדינה קבע. ולא נשכח שתמיד עמדנו ביעד, והריבית הייתה פה... פריים של 0.5%, 1.5%, 2%, ופלוס 1.5%, עדיין היינו באותו מצב של היום, עם ריבית שהיא הרבה הרבה יותר נמוכה. הריבית עלתה מאז פי 3. עלינו מריבית של 2.6, 2.7 במצטבר, וריבית של 8-9%.
אבל תסתכל על ארצות הברית, תסתכל על ארצות הברית, סיים, כלומר, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה בעולם, ואנחנו חייבים איכשהו להסתכל גם על המספרים במקומות אחרים.
אני רוצה להיות חוצפן.
תהיה?
הכלכלה הישראלית הרבה יותר טובה מהכלכלה האמריקאית.
מה אתה אומר?
גודל החוב, אני אגיד לך, תראי את גודל החוב של ארצות הברית, פר תושב או בכלל גודל החוב, זה 3,000 מיליארד דולר.
אבל הם גדולים, אנחנו קטנים, אז באופן יחסי, פרופורציות.
שמעתי דוקטור זליחו, ואני רוכש לו המון כבוד, אין ספק שהוא איש מקצוע. יחד עם זאת, אנחנו נמצאים ביעד האינפלציה, שקבע לעצמו בנק ישראל, הכלכלה הישראלית עם אבטלה של כ-4.5%. נכון שאנחנו חווים כעת מלחמה, אבל כולנו יודעים שמאחרי מלחמה, הכלכלה פורחת ויוצאת לחופשי.
בסדר, שנראה כבר את הסוף של הדבר הזה, ואנחנו עדיין לא.
אני לדעתי, נכון שאנחנו לא רואים עדיין את הסוף, אבל הסוף בסופו של יום יגיע, כמו שהיינו משרתים בצבא ובשנה הראשונה, חיכינו שיעברו עוד שנתיים, אבל בסוף השלוש שנים נסתיימו.
אוקיי.
ולכן גם במקרה הזה, כלכלת ישראל היא טובה, יציבה.
לאן יתפסו מחירי הדיור, רוני מזרחי?
תראי, מחירי הדיור יעלו כל עוד הגידול הטבעי בישראל הוא קרוב ל-2% שלמים מדי שנה, ואומר כ-200,000 תושבים נוספים חדשים מדי שנה למדינת ישראל. לצבר את האוזן, זה פעמיים העיר הרצליה, וזה פעם אחת העיר חולון על כל מוסדותיה. יש בישראל גידול בעלייה מ-20,000-30,000 בממוצע שנתי. אנחנו רואים גידול ל-60,000-70,000 בשנתיים האחרונות. נכון, בגלל המלחמה אוקראינה,
כן.
וכעת אנחנו נראה אנטישמיות בעולם חוגגת, ואנחנו נראה פה השנה להחתי כ-70,000 עולים.
100%. אבל בינתיים, רוני מזרחי, אין פועלים, ואתם לא יכולים להמשיך לבנות, ואני שואלת אותך כבר בתוך הסט הזה של השאלות, מה מידת הסיכון לענף? אנחנו יודעים שיש קבלנים בצרות.
קודם כל, מידת הסיכון בענף היא ענקית. אם אנחנו כל שנה רואים כ-400 פשיטות רגל, השנה אנחנו נראה מעל 1,000 פשיטות רגל, זה נכון. אחת הסיבות העיקריות היא עליית הריבית המטורפת שעלתה פי 3, והיא הרסה את כל התחשיבים הכלכליים שעל פיהם חיינו ועשינו את דוחות האפס שלנו. זה נכון, ויש מחסור בעובדים קשה מאוד, יש היום מעל 80,000 ידיים עובדות חסרים במשק, בענף הבנייה, וזה בדיוק אותם פלסטינאים שחסרים, גם כאשר קודם היה לנו מחסור. עלייה במחירי חומרי הגלם, התחלות הבנייה נכון בין 40,000-50,000 השנה, כאשר תכננו עד 70,000-80,000, משמע, הענף נמצא במצב קשה, אבל מדינת ישראל היא לא רק הענף כולו, ואם אנחנו מסתכלים על המדינה כולה, דווקא זה הזמן שהנגיד צריך להוריד את הריבית, לעודד את הכלכלה, להשיב לנו קצת אדמומיות על חיי,
אוקיי.
ואופטימיות למשק ולענף כולו, ויש על מה.
ואם לא יהיו פועלים, רוני מזרחי, האם
לא
יצליחו?
לא יהיו פועלים, אז, אין ספק. מחירי הדירות ימשיכו לעלות, ואני צפיתי בתוכנית שלך וגם בתוכניות אחרות, שהשנה בשנת 24 יהיו עליות מחירים של בין 7-12% אנשים, ואמרתי תרשמו, אני לוקח אחריות, אני אומר וכך יהיה. ואם אנחנו לוקחים את השלושה חודשים של הרבעון הראשון, אנחנו רואים 2.7 עלייה, ואם אנחנו מסתכלים על עלייה שנתית, אנחנו מדברים על 10.8% צפי לעליית מחירים השנה.
תגיד, לסיום, רוני מזרחי, איפה משרד השיכון? יש דבר כזה?
משרד השיכון, יש דבר כזה. לשאול אם הם מתפקדים, לדעתי לא. לדעת אם הם יודעים מה לעשות, לדעתי לא.
איך אתה, תן לי אינדיקציה, לפי מה אתה קובע?
אני קובע בעצם זה שעד היום הגיעו רק 2,000 עובדים, כאשר חסרים 80,000, אנחנו חצי שנה בתוך המלחמה. היו צריכים למצוא דרכים להביא את העובדים בעוניות, ובכמויות, והיו צריכים להיות פה לפחות 20,000-40,000, כאשר הגיעו רק 2,000, אין ספק שזה טיפות אף. דבר שני, אתה שם לב שהשר, עם כל הכבוד אל הסקטוריאלי, הוא דואג לתחום של החרדים, וענף הבנייה כולו לא נמצא תחת הרשתית שלו, אולי אפילו נראה שלא מעניין אותו, ולאן יגיעו המחירים, לא כל כך נראה לי שאכפת לו, מה לעשות שהוא דואג לסקטור כן. מסוים, אין מי שדואג לענף הבנייה, זה ענף טוב. שבעצם דורש מקצועיות, שר שיקון צריך להיות שר שבא מהענף עם ניסיון של 30-40 שנה,
רוני מזרחי צריך.
לא שר שכל הניסיון שלו הוא עניין פוליטי,
כן.
זה לא מקרה, זה נקרא למקצועיות.
אין פה שרים מקצועיים, אבל בוא נעצור כאן, כל אחד צריך לדאוג לציבור שלו, אבל גם לציבור בכלל. רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, תודה רבה רוני.
תודה רבה.
שלום, אנחנו עוד ניפגש. עכשיו נדבר על טיסות, תעופה, בכל זאת יש טסים, נדבג מלא, אבל חברת התעופה, למשל איזי ג'ט, חברת הלואו-קוסט, מכריזה היום, שכתוצאה מהמצב הביטחוני המתמשך, ואולי גם המתפתח בישראל, היא מקבלת החלטה להשעות את הטיסות שלה לישראל, עד סוף 27 באוקטובר, כלומר, השאלה היא אם זה כבר מעכשיו, ובכלל עד סוף השנה, וזה משמעותי מאוד. ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה, שלום ניר.
שלום ענת, שלום.
מה זה עושה בעצם לנושאים? הרי אנשים קנו, והם קצת ככה בתוך הרפל, מי יחזיר להם את הכסף, מה יעשו עם זה? קודם כל בוא נדבר על איזי ג'ט, כי היא חברה משמעותית.
בהחלט, EasyJet היא הקטר של חברות הלואו-קוסט, זה בשורה מאוד מאוד עצובה לתעופה הישראל.
היא מחליטה את זה אגב מעכשיו לעכשיו, ככה זה קורה?
כן,
היא יודעת. מהרגע להרגע.
ממש מהרגע להרגע, זה למעשה התחיל עוד אתמול בערב עם איזשהו עדכון עד סוף אפריל, וכעת עד למעשה עד סוף אוקטובר, זה די הגיוני, הבשורה עד סוף אוקטובר, למעשה היא מוותרת על עונת הקיץ בישראל, ומסיטה את המטוסים שלה למקום אחר, למקום יציב יותר, ולא מסכנת את המטוסים שלה ואת קו הטיסות הזה.
שזה מקום קרוב יותר לפה? כלומר, אפשר איכשהו להטיס את הישראלים, או שזה סיפור שנגמר?
הסיפור, מי שרכש ב-EasyJet כרטיסים לתקופה הקרובה, למעשה כרגע עד סוף אוקטובר, יצטרך למצוא פתרונות אחרים. צריך לומר, ביושר, חברה מסודרת מאוד, הכסף יוחזר, אין מה להיות מוטרדים בהיבט הזה. איפה כן כדאי להיות מוטרדים? מן הסתם מחירי הטיסה כרגע הם גבוהים יותר ממה שאנשים רכשו, או לחילופין אין להם מקומות בכלל, בטח ובטח אלה שצריכים לצאת בימים הקרובים, ימי החג, ובהם כמובן תהיה פגיעה הכי משמעותית.
כלומר, הלך הסיפור הזה לגמרי, הלך החג, הלכו הטיסות וכו'. מי יודע מתי הם יקבלו את הכסף? נגיד, אתה אומר חברה מסודרת ויקבלו את הכסף, אבל השאלה מתי, ובינתיים זה מייקר את כל הסיפור בהרבה מאוד כסף. בוא נדבר, ניר מזור, על עוד חברות שביטלו.
אז יש לנו חברות שבסך הכל אנחנו רואים שכן דווקא מתחילות לחזור, קבוצת לופטנזה, שיש לה את אוסטריאן ואת לופטנזה, ועוד חברות נוספות כן התחילו לטוס היום.
אבל לופטנזה זה לא לואו-קוסט?
לא, זה לא לואו-קוסט. הלואו-קוסט השנה הוא מה שנקרא בסימן שאלה גדול. וויז נחתה היום. וויז היא חברת הלואו-קוסט השנייה בגודלה אחרי איזי-ג'ט, והיא כן נחתה היום, ויש לזה בשורה טובה. היא בכל מקרה לא התכוונה להפעיל השנה המון קווים כמו בשנים הקודמות, כך שבכל מקרה אנחנו נמצאים בחוסר של היצע משמעותי בשוק, ואכן המחירים כמו שציינת הם בהתאם, פסח היה יקר, וכך גם צפוי להיות בקיץ הקרוב.
שיהיה עוד ועוד הרבה יותר יקר, כי כולם מנצלים את זה.
ככה עובדת למעשה המתודה בעולם התעופה, ככל שהתפוסה במטוס היא יותר גבוהה, המחיר עולה כמעט באופן אוטומטי. מאחר והתפוסה היא גבוהה מאוד בתעופה, בטח ובטח בתעופה הישראלית, המחירים הם בהתאם, וכן, יש גם פה ושם ניצול לרעה, שהוא מאכזב מאוד את הצרכן.
שאתה יודע להגיד לנו מי מנצל לרעה בדיוק, איזה חברות?
את יודעת, אנחנו נשאר זהירים, אנחנו לא רוצים להכפיש יותר מדי, אנחנו מכירים את אלה חברות פעילות יותר בשוק הרגע.
כלומר, החברות הישראליות בגדול זה חברות שעובדות.
חברות הישראליות לא הפסיקו לטוס למעשה מלבד הסגירה הזמנית של כמה שעות.
ואלו מחירים יפה.
קשה לומר שהמחירים נשארו דומים לשנה שעברה, אני זהיר.
לגמרי. עכשיו תגיד, ניר מזור, לסיום, למדינה יש פה מה, יש בכלל מה לפנות למדינה? יש איזושהי יכולת לבקש מהמדינה איזשהו פיצוי, או שחברות...
מדברים פה על כוח עליון, לבוא לבקש פה איזשהו פיצוי, זה קצת, בסך הכל חברות התקופה הן לא אשמות במצב.
כוח עליון זה מה שנקרא ביטוח, ביטול טיסות. כלומר, זה...
בוא, כוח עליון הכוונה, אין מה לבוא בטענות פה בהקשר הזה, בטח ובטח לחברות התעופה, והמדינה מצליחה כרגע באיזשהו מצב. מה שכן אפשר לבוא לבקש ולדרוש מהמדינה היא, א', לנסות לעודד את החזרה של חברות הלוקוס, במקום להתנגח בהם, כמו שקרה...
שזה כבר סיפור של משרד התחבורה, שצריך לעשות את המאמץ והשרה אולי.
משרד התחבורה, וגם, וראינו שדווקא משרד התחבורה אפשר נחיתה מתוגברת, לא לסגור את השדה כדי להדביק את הפער שנוצר, כדי לא להשאיר אנשים יישובים בטרמינלים. בסך הכל, מה שאנחנו צריכים לקוות זה שיהיה פה שקט ונחזר להתייצבות.
טוב, כולנו מקווים, בינתיים זה חתיכת סיפור. ניר מזור, סמנכ"ל קשרי תעופה, תודה.
תודה, תודה.
שלום, שלום. עכשיו נגיד שלום לגל פיחוביץ', שהיא תושבת קיבוץ דורות, שבעוטף, שמפונה, והיא גם אימא ללוחם בצהל, מראשי המחאה נגד הממשלה. שלום, גל. שלום, שלום. היום, ועידת ישראל היום, כבר השמעתי קטע משר האוצר בהקשר אחר בפתיחת התוכנית, התאמתת איתו, היית אחת מאלה שהתאמתו, הנה ממש קטע קטן ממה שהיה שם.
אני לעולם לא אהיה הצד השני למריבה שלכם. אם רוצים כאן בסטה ומחמי יהודה,
שמענו את הביקורת, נתתי לכם לשאול, אני מבקש מכם לתת גם אפשרות לשר לשמוע, להשמיע את דבריו, זה הכל.
כן, זה יהודה שלזינגר שמנסה להנחות את הדיון הזה. בסופו של דבר, גל, מה קורה שם?
השר מגיע, יושב ו... בחוח כרגלו, ויושב לפאנל, מתחיל לדבר, ואנחנו קבוצה חלק, נרשמנו מראש, באנו לשמוע, וגם אנשים שאני לא מכירה שעלו כמובן באופן ספונטני,
באנו את דעתנו. כמה אנשים הייתם? תכף תספרי לי מה שאלת אותו בדיוק, אני שמעתי אותך מתעמתת איתו, כמה אנשים היו שם?
אני באתי עם עוד שלושה חברים, והיה שם נציגות של ארגונים שונים. לא את כולם אני מכירה כמובן, וזה היה כנס פתוח, הרשמה פתוחה לקהל.
עכשיו, מה את אומרת לו, גל?
בגדול אני אומרת לו שאני כופרת באפשרות שלו לבוא להגיד משהו. הוא, רק השבוע או שבוע שעבר שמענו שהוא לא מוכן לראות סרטים על החטופים, כי הוא רוצה לישון.
נכון.
זו אמירה מאוד מאוד מקוממת.
לא שהוא רוצה לישון, הוא לא רוצה שיפריעו לו לישון. הוא לא רוצה שיפריעו לו לישון. כן, כן. בהחלט.
אמירה מאוד מקוממת. אם ניקח רק שבוע דוגמאות קטנות מהכנס, מוועדת הכנסת שהייתה ביום חמישי, שבה מסתבר שתקומה, שבאמת עובדים באנשים נפלאים עם רעיונות גדולים, אבל הכסף הזה הוא כסף שנמצא ריצים גבוהים מאוד. לא בטוח בכלל מי ומתי הכסף הזה יגיע לתושבים.
זהו, שעל זה בדיוק דיברתי איתו גם על התוכניות הכלכליות של הממשלה הזאת, שבעצם של הניתוב שלו של כל הכספים. מה בעצם את רוצה ממנו?
אני חושב שר. בזמן שיש מפונים בדרום, והם מפונים בצפון, והוא, חטופים זה, אני מנסה להיות רגע בקטע הכלכלי, אבל יושב שר, והוא כאילו, הוא לא קשור לאירוע. עכשיו, לנו בתור אזרחים, שמבינים מה קורה במדינה הזאת, לא רק, אמרו לי, לא נתתם לו לדבר, בוא נשמע מה יש לו להגיד. הוא שר. יש לו מה להגיד יום יום, דקה דקה.
רגע, אבל צריך מן ההגינות לפחות לתת לו להגיד משפט. אני שמעתי את הדיון הזה, משפט אחד הוא לא הצליח להגיד, הוא לא היה קוהרנטי בכלל. כלומר, משהו אולי להגיב לאיזושהי תשובה שהוא נותן לך, או למישהו אחר שמתעמת איתו, לא?
אני חושבת שהסימטריה הזאת בין נבחרי ציבור לבין אזרחים היא סימטריה מזויפת. שנבחר ציבור שהיה לו את כל, יש לו את כל הפלטפורמות, וכל, אני מזכירה לכולם שהוא שר, שיש לו את כל הפלטפורמות ואת כל הכוח, להגיד ולעשות בכל מקום מה שהוא רוצה. כשהוא בא למקום שפתוח לציבור, אז אני, יש לי מה להגיד. ואני לא מעוניינת לשמוע את כל מה שהוא לא אמר, בזמן שהוא היה יכול לעשות את העבודה שלו. זאת אומרת, אני באמת חושבת שזה מקום. אם אתה בא לפגוש את הציבור, אם אתה בא לפגוש את האזרח, זה מוכן.
תגידי, כמה חסר נגיד לתושבי הדרום, את מדורות, את מצב יישובי הצפון אנחנו יודעים שהוא קטסטרופה ואת הכסף הם לא קיבלו, מי יודע מתי הם יראו את זה, מה אתם קיבלתם וכמה עוד חסר לכם, גל?
אני יכולה להגיד שאני לא על השקל, אני לא נכנסתי לאתר של הביטוח הלאומי.
מאחוז, נכון, לא נעמוד על כל אגורה, בסדר גמור.
אבל אני באמת לא יודעת, אני יודעת שכן הופצה ידיעת בוואטסאפ ככה, בקבוצה של הקיבוץ, שיש מענקי אכלוס וחזרה, שגם הם מאוד מאוד בעייתיים. הם בעצם אומרים, הממשלה בעצם אומרת לנו, חברים, זהו, זה נגמר, תחזרו למקום שבו אתם מרגישים לא בטוח, תחזרו למקום שבו אתם שולחים את הילדים שלכם למסגרות חינוכיות שנמצאות בבתי ספר שהם לא בטוחים. ברור שהמשמעות של התוכניות הכלכליות הן גם אמירות מאוד מאוד פוליטיות, ואני מסרבת להתרגל, ואני מסרבת לקבל אותם כתורה מסיני.
כן, הכל פוליטי אצלנו, ואני רוצה לשאול אותך, נכון, לסיום, איזה מין חג חירות הולך להיות לך? ולחברים שלך?
אני הגעתי והייתי בטוחה שאני לא אדבר היום, אני הגעתי כולי שייקי היום. אני רואה אותו יושב עם הסיכה של החטופים, ואני אומרת, זה הבן אדם שהצביע נגד, הוא הבן אדם שהצביע נגד עסקה. זה הולך להיות לנו חג קשה, מאוד. הוא יושב בזכיחות הזאת, אני בכלל לא יכולה לדמיין את זה, אני בכלל לא, אנשים אומרים חג שמח, ו אני אפילו לא יכולה לדמיין את הערב הזה.
שיהיו ימים טובים יותר. גל פיחוביץ', תודה רבה לך.
תודה, אנה.
תודה. שלום, שלום. נשימה עמוקה צריך לקחת אחרי שיחה כזאת, פרסומות ותכף בורסה. חזרנו, הבטחנו בורסה, רפי גוזלן, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות IBI, אלן רפי.
אלן.
שלום, שלום. טוב, הדולר מתחזק מאוד, בורסה יורדת, אבל הירידות מתמתנות ממש בשעה הזאת. תסביר לנו, זה בטח קשור למדד וכו'.
זה קשור גם למדד וגם לעולם. צריך להבין שבאמת הדולר בסך הכל מתחזק בעולם, מתחזק גם מהסיבות המצערות אצלנו, מן הסתם הסיכון שגובר בגלל כל הנושא הפוליטי-ביטחוני. אבל צריך להבין שבכל העולם אנחנו רואים כרגע איזושהי התפקחות מהציפיות להפחתת ריבית. אצלנו המדד אתמול, מדד המחירים לצרכן, לא היה חריג בהיבט הזה. ראינו אולי השפעה של מי שעוד זוכר, העלו את המיסוי על הסיגריות, ולכן זה קצת נראה גבוה, אבל לא היה שם איזשהו משהו מאוד חריג. ואני חושב שבעיקר מה שאנחנו רואים כרגע בבורסה הישראלית, זה בעיקר השפעות מהעולם, וגם מן הסתם האירועים היותר ביטחוניים אצלנו.
כן, מה יש להגיד על הנדלן, שבאמת עליות המחירים, בשלב הזה נגיד אולי לא דרמטיות, אבל זה הולך ותופס תאוצה, וזה עלול להגיע לגבהים שאנחנו לא רצינו לראות.
אז זה בהחלט קצת מפתיע לראות את העליות מחירים בשלושת החודשים האחרונים. כן, זה באמת מלווה ביותר עסקאות. בהתחלה זה היה עם פחות עסקאות, ואולי זה היה יותר פחות מייצא, כרגע זה נראה עם יותר עסקאות. צריך להבין שיש פה אולי איזשהם ציפיות שאחרי המלחמה אנחנו נראה איזשהו התאוששות מאוד גדולה במשק הישראלי. אני חושב שיש פה קצת אולי ניסיונות להעתיק את מה שקרה אחרי משבר הקורונה, ואני לא בטוח שהדברים האלה הם במקומם, כי אנחנו בהחלט בסביבת ריביות שונה לחלוטין, ואנחנו גם עם הרבה יותר בנייה שהייתה בשנים האחרונות, ולכן אני חושב שהציפיות האלה הם אולי קצת הלכו רחוק מדי.
טוב, אז למה צריך לשים לב ככה לקראת סוף השבוע הזה? אנחנו כבר מתקרבים לשם, אחרי המדד וכולי, ובהינתן שריבית לא ירדה, וככל הנראה הנגיד מחזיק חזק ולא יורד את הריבית.
נכון, אני חושב שהם עשו טוב בהחלטת ריבית האחרונה, הבינו שהמצב פה השתנה, אם לצורך העניין בתחילת השנה היו ציפיות שגם בעולם הריבית ירד, ואולי גם שלאט לאט הדברים ברמה, מבחינת המלחמה הלכו וירגעו, אנחנו בעצם לא מקבלים לא את זה ולא את זה, ולכן עושה נכון בנק ישראל כרגע, שהוא למרות שאנחנו ראינו ירידה באינפלציה לרמות שהם בסך הכל הבנק מרוצה מהם, אבל גם החוסר היציבות המקומי, גם שקורה בעולם, וגם הציפייה שהאינפלציה כנראה תהיה יותר גבוהה בשנה הקרובה, בעצם אני חושב שמים את בנק ישראל בעמדת המתנה לפרק זמן ממושך.
רפי גוזלן, האסטרטג הראשי של IBI, תודה רבה רפי.
תודה.
שלום, שלום. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל עידו טבת, אליעזר בן יהודה, איתי ניקסון ורונן שבתאי, בן ואריה, חברים שלום.
שלום ענת.
את יודעת מה קרה לי היום בבוקר?
לא.
ירדתי פה לשכונה, ופתאום אחרי איזה 10 דקות, שמתי לב שאני בסביבת ריביות אחרת.
אה, באמת?
כן, כן.
לא, אנחנו עוד לא שם. כאילו, מה, אתה באיראן?
זה היה בשוק, הייתי בשוק, אני אומר.
אתה באיראן או שאתה בישראל?
הריביות הייתה קצוצה לגמרי.
אה, כן, כאילו עם סכין או מה?
סביבת ריביות אחרת.
סביבת ריביות, יש.
לא, אין לתאר אתכם, אין לתאר.
יש כזה,
או שיש לך כסף או שאין לך, מה סביבת ריביות עכשיו? טוב, לא חשוב.
אולי הכסף יהיה שווה פחות.
כן, בסדר.
אני אעבור סביבה, מה יכול להיות?
חינוך פיננסי, צריך להתחיל אותו מוקדם.
בעצם משרד להגנת הסביבה הוא מגן על הריביות.
להגנת הסביבה?
העיקר שאני מצחיק את אריה, את כל השאר לא מעניין אותי.
תראה כמה הוא מבסוט.
כן, טוב.
איזה כיף, אני אבוא כל יום, להתראות.
תודה.